שלום לכולם וברוכים באים לסרקסטי, פודקאסט דו שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צח.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו בימים. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו שבוע, ואחר כך נבקר סרט שמשיג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט קרוב אליי. הביקורת החולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרים בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני, נספיילר לנתנו, אבל ניתן אותה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim. האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C, בעברית sarcastim, א' אחרי קוף, כי זה פודקאסט. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו ולהשאיר שם הערות או מחמאות. שלום אורן, מה שלומך? תתחדש.
אהלן, תודה. תתחדש על הבית.
כן, כן.
אחרי המעבר דירה.
נכון.
תודה.
תקשיב, חשבתי במובנים מסוימים, הפודקאסט שלנו הוא פודקאסט דו-שבועי.
נכון.
זה לומר לא פעמיים בשבוע.
אלא פעם בשבוע, כן.
בדיוק. ואתה לא יכול לדעת על איזה תאריך זה נופל.
כן.
ואני קצת שמח שהוא נפל על ה-29 לתשיעי.
למה?
כי אחרת הוא היה נופל על ה-6 לעשירי.
יום לפני.
כן. ואתה יודע, כי לא מתאים.
כן.
והלכתי והסתכלתי.
אוקיי.
בראשון לעשירי, 2023, הקלטנו את פרק 44 על הסרט היוצר, שהוא אגב הפרק השלישי הכי מואזן שלנו בכל הזמנים. כן, היוצר, היית מאמין.
כן.
ב-12 ל-11,
חודש וחצי
אחרי, הקלטנו את פרק 45 הרוצח. כאילו לקח לנו חודש וחצי להתאושש.
ועוד איזה פרק הרוצח.
כן. ואני, תקשיב, אני לא יודע מה, אין לי, אני אגיד עכשיו מה שאני לא אגיד שבוע הבא, כי לא יהיה לנו פרק, אבל באמת, כאילו, איזה שנה עברה עלינו, איזה שנה עוברת עלינו. אנחנו בתוך, אני לא יודע איך להגדיר את זה, מה, טרגדיה תנכית,
סיפור. אירוע מתגלגל.
אירוע שלא היה,
כן.
שלא היה אי פעם, ואני זה שעברתי את מלחמת יום כיפור.
אירוע חן חריג בכל קנה מידה של המדינה שלנו.
שכנראה לא ייגמר אף פעם, כי אתה יודע, יש לנו...
לא, אירוע ספציפי זה ייגמר, אתה לא יכול להשוות אותו לאירועים, אתה יודע, יש את השלבים של בין, בין המלחמות בארץ, זה לנו... לא אותו דבר.
יש לנו 101 חטופים?
כן.
ארבעה מ-2014-2015, מתוכם, וזה לא ייגמר.
לא, ייגמר.
לא ייגמר.
ייגמר.
לא, משנה, לא, אתה יודע. רון ארד לא נגמר.
בסדר, okay. במובנים רבים זה נגמר.
לא יודע, לא יודע. אז זה ככה לשבוע הבא. מצד שני, אנחנו חיים בסרט. לפני שבועיים היה לנו את הביפרד.
כן.
שלשום.
זה סרט.
היה לנו סרט אחר. אז תראה, לפני הרבה שנים, באמת הרבה שנים, הייתי, טסתי המון לחול. המון, ממש, כמעט כל שלושה שבועות הייתי טס לאיזה שבוע לחול, הייתי... נוסע לטרמינל 1, טרמינל 3 עוד לא היה קיים. והייתי הולך לסטימצקי וקונה...
ספר טיסה.
ספר טיסה, תום קלנסי. והספרים שקראתי היה, אתה יודע, הם כולם באנגלית, המרדף אחרי אוקטובר האדום, ומשחקים פטריוטים, וסכנה ברורה מיידית.
כל הסרטים של אריסון פורד.
וכל הבחדים כולם, סם אוף אול פירס, וצו נשיאותי. ויש שם סצנה שלדעתי לא הוסרטה. אני לא חושב שצו נשיאותי... עובד לסרט. אבל בכל הפחדים כולם נגמר בזה שמטוס נכנס בפנטגון בזמן השבעת הנשיא והורג את כל הממשל, וכתוצאה מזה ג'ק ריין הופך להיות הנשיא, ואז זה ככה נגמר הסרט.
זה הרבה סרט 9-11.
ספר אחד. היה ב-96, 95 הוא כתב את הספרים. ואז בספר הבא ג'ק ריין הופך להיות הנשיא, ואיך נגמר הספר? הוא נושא את הנאום לאומה, הרי לנשיא יש פעם בשנה נאום לאומה.
הריסון פורד.
כן, ואז הוא נושא נאום לאומה, והוא אומר, אתה יודע, כל מיני מברבר, ומאחוריו יש מסך. ואז לקראת סוף הנאום הוא אומר, ועל המסך רואים כאילו וידאו בשחור לבן. ומה שרואים זה את המצלמה על טיל. והאויב היה היתולה האיראנית. ותוך כדי שהוא מדבר, הטיל מתקרב, 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 ונכנס לתוך החלון של הבית של האייתולה, והנשיא אומר, וזה מה שראיתם עכשיו, פוצצנו את ה...
בלייב.
בלייב, בדיוק. וחשבתי על זה שביום שישי, נתניהו נסע את הנאום באום. ואם במטוס הוא היה קורא ספרות טובה, את אום קלנסי, אז במקום את כל העזרים שלו, את הבריסטולים וזה שהוא תמיד מביא לאום, הוא היה שם מסך מאחוריו, והוא היה מראה את, את, את הוידאו של הפצצות של נסראללה, וככה זה היה צריך להיגמר, בדיוק כמו...
צחי, יש לי משהו אחד להגיד לך.
הוא היה צריך לקחת אותי,
יש לי רק משהו אחד להגיד לך. אתה רואה יותר מדי סרטים.
יכול להיות. לא, אבל הבאתי לך מתנה.
הוא קורא לו לספרים, אני לא יודע,
אחד זה. אתה יכול לפתוח, הבאתי לך מתנה.
הבאת לי מתנה?
כן, כן.
לפתוח לו בלייב?
כן, כן.
זה נראה סוג של אוכל, אחת צחי.
לא יודע.
בקלאווה, הבאת לי בקלאווה?
לא יודע.
תפסיק עם החגיגות. יאללה.
לא, הבאתי לך, תפתר, זה לא יפה, אני מביא לך מתנה.
לא, זה, באמת, זה.
אני חושב שזה מצחיק. כאילו, מה הבאת? בקלאווה. יפה. ככה לאכול בקלאווה. כן, אני רואה את עובדי הסרטים. החיים שלנו עם סרט. טוב, אז זה היה... לדבר על ה... לפני... כל שבועיים יש לנו מה. הדבר השני שרציתי להגיד, זה שאנחנו באמת מקבלים אימיילים, באמת מרגשים. שחר כן. וייס כתב לנו מייל, אני לא אקרא את כולו, אבל באמת הוא מאזין, והוא כתב, הוא כתב מייל נורא 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 יפה, והוא גם...
יכול לצטט כמה חלקים מנו.
לא תכננתי ולא סימנתי לי, אבל הוא המליץ לנו לצפות בהמילטון. הוא אפילו אמר, ואני מאוד אוהב את זה, שהוא אמר... אני כבר מכיר את הסגנון של אורן, ולכן...
אבל אם הוא מכיר את הסגנון של אורן, הוא היה יודע שאורן כבר ראה מזמן את המילטון.
דיברת על זה?
לא.
אוקיי.
אבל זה היה לפני שציינו לנו את הפודקאסט. לפני שהתחלנו עם הפודקאסט.
אני לא בטוח.
בדיסני... בדיסני פלוס. האמת, אתה יודע מה? אני כמעט בטוח שזה היה לפני הפודקאסט.
אני לא חושב. תבדוק.
זה היה בדיסני פלוס.
לא, אני לא חושב.
אבל לא, כי אם זה היה הייתי מדבר על זה. אוקיי. אז או שדיברתי על זה, אתה יכול
בספוטיפיי, וזה מגניב שכשאתה מחפש סרטים בספוטיפיי, אתה נוחת על הפודקאסט שלנו, אבל...
אבל ראיתי את זה, זה היה כבר מזמן, אני חושב שזה היה לפני הפודקאסט, אולי לא, אבל רוב הסיכויים שכן, אבל כן, ראיתי את המילטון, אהבתי, אחלה, את ההצגה לא ראיתי דרך אגב, רציתי כמה פעמים שהייתי והייתה, אמרתי אולי אני אלך אליה, איכשהו לא תמיד זה היה מאוד יקר, מאוד לא התעזר, מאוד זה, אין כרטיסים, איכשהו לא ראיתי, אבל ראיתי את זה שיצא בדיסני פלוס, אחלה מחזר.
כן. ואנה קיינר כתבה לנו גם מייל ממש יפה, מאוד אוהבת פינות שיש לנו בפודקאסט, זה לא משנה. אז תודה רבה גם לשחר וגם לאנה. ואריי סגב, שאני לא יודע איך קוראים לו, כי עוד פעם כתב לנו...
אריי סנה.
לא, סגב.
סגב, מישהו אחר.
כן, כן, אריי סגב.
אוקיי.
כתב לנו שוב משפט אחד, תקיד. נשמח אם תגיד איך קוראים לך, ממליץ לנו לצפות בדידי.
ראיתי זה, ראיתי זה. כאילו, ראיתי אחרת, ראיתי את ההדמצה.
בדיוק, אז אני רק רוצה להגיד שזה לוקח זמן, כאילו, אני עוד בחובות שלי לצפות בסדרה שאריה המליץ, וזה לוקח, אריה זה לוקח זמן. אני עוד לא סיימתי שאני אסיים, אנחנו נדבר על זה.
אתה לא מפלו לסדרה, אתה משאיר אותי במתח?
כן. כן, 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 לגמרי, לגמרי.
ואני רוצה לראות גם, שאין לנו מה לדבר.
אחרי שתשמע, תחליט. זהו, זה מה שהיה לי להגיד על ה, אתה יודע, החדשות בהרחבה.
סבבה, אז לי יש כמה דברים לומר גם. עכשיו נעבור לחדשות על אמת.
כן, כן, זה היה חדשות.
סתם, סתם. פעם שעברה דיברנו על ביטלג'וס, ביטלג'וס.
כן.
וקיבלתי נזיפה שלא אמרנו את שמו האמיתי של מייקל קיטון.
רמפלס.
אסור להגיד, לא, שמו אמיתי הוא מייקל דאגלס.
באמת, באמת, לא בסרט?
כן, שם אמיתי שלו מייקל דאגלס, ושהוא הגיע להוליווד כשחקן מתחיל בתחילת הקריירה,
הוא אמר, אני לא יכול...
אני לא יכול מייקל דאגלס, כי יש כבר מייקל דאגלס, והוא מפורסם כבר, אז הוא שינה למייקל קיטון.
לא ידעתי את זה אף פעם, זה פרי טריוויה.
כן, פרי טריוויה חשוב, שלא אמרנו אותו פעם שעברה, אז רצוי היה לחזור אליו עכשיו, כן, אם כבר מדברים.
אוקיי.
אז זה סתם חובות מפעם שעברה, עכשיו בוא נדבר על דברים אחרים שקרו. היו כמה פרסי... טקסי פרסים בתקופה הזאת.
באמת?
כן, טקס פרסי האמי, אחד
לא,
מהם.
לא שמעתי.
אז היה טקס פרסי האמי, שוגון, הוכתרה כסדרת הדרמה הטובה ביותר, שברה סי, זכתה ב-18 פרסים סך הכל, מתוך 25 שאתה מועמדת, כולל שחקן ושחקנית וכו' וכו', אז שוגון שדיברנו עליה ואהבנו אותה שנינו.
נראה לי בצדק.
כן, כן. שנינו אהבנו ודיברנו, וכן, אחלה סדרה. ג'רמי אלן ווייט ידידך, קיבל את פרס השחקן הראשי שוב, בקטגוריה...
קומדיה?
סדרת קומדיה, כן. אבל גם שחקן ושחקנית משנה הלכו לסדרה.
באיזה סדרה?
אדוב, אדוב.
דיברנו עליה?
אולי הזכרנו בקצרה.
אוקיי.
שש פעמים. אבון מונס בחרך ואליזה קולון זייס, הם קיבלו את השחקנים, השחקן משנה, שחקנים משנה. אבל ההפתעה הייתה שהקס כתבה את פרס הסדרה קומית הטובה ולא דווקא אדוב, וגם שחקנית ראשית משם. ועוד סדרה שדיברנו עליה וזכתה זה ליטל ריינדיר. על ריצ'רד נטפליקס. כן, היה קטן, פרס המיני סדרה. וגם שחקן ראשי במיני סדרה הלכה לריצ'רד ג'אד משם, ושחקנית משנה ותסריט, כמה פרסים. לעומת שהשחקנית הראשית במיני סדרה הלכה ל... ג'ודי פוסטר, על בלש אמיתי.
וואי.
שגם אהבנו ודיברנו. כן, כן. זהו, היו עוד כמה סרטים, אבל זה מה שבחרתי לציין, שהיו סרטים שגם דיברנו עליהם וגם זכו להרבה הצלחה, זה אחלה. כן, אמי.
כן.
זהו, חוץ מזה היה גם טקס פרסי אופיר.
נכון.
טקס פרסי אופיר, כן.
וזה היה... אנחנו לראות את קרוב אליי.
קרוב אליי שזכה בפרס הגדול, יחד גם פרס על בימוי, וגם שחקנית ראשית, להיה על אלוף, וגם על עריכה, ונדבר על זה עוניי בהרחבה בהמשך הפרק. מה שעוד זכה בפרסי אופיר היה סרט אלילית קצר שנקרא הילד. שמעת עליו?
לא.
סרט של קולנוען בשם יאה וינר, שהסיפור של יאה זה שהוא נרצח בשביל אוקטובר בכפר עזה.
וואלה.
והסרט שלו יצא וזכה, ואלמנתו ליה טרי קיבלה את הפרס בשמו, והיה נאום מרגש. כן, ומתוך 6 סרטים שהיו מועמדים לסרט הטוב ביותר בפרסי אופיר, 5 מהם בוימו על ידי נשים.
זה הפך להיות טרנד.
כן, זה טוב, כן.
גם בשנה שעברה זה היה ככה, זה היה מי שזכתה זאת אישה, שזה היה סרט ביקורים שלה, וגם לפני שנתיים אותו דבר.
כן, סינימה סבאיה, ואחרי זה, איך קראו לו?
שבע ברכות.
שבע ברכות, כן. מי שעוד זכה בהרבה פרסים זה העיר הזאת. 4 פרסים, על מוזיקה, פסקול, עיצוב אמנותי, עיצוב תלבושות, ואולי תזכיר לנו שראית את זה השבוע ודבר על זה, אולי, אם ראית בסוף.
ראיתי, אמרתי לך.
ראית, לא, אמרת שולח לראות, אבל כן, כן, נדבר על זה אולי אחר כך. זהו, זה לגבי הפרסים. עוד כמה דברים שהיה לי להגיד. היה לי סיפור, יש לי אנקדוטה מעניינת. יש את, באחד האתרים, הפודקאסט שאנחנו אוהבים לשמוע, יש, הם עושים תחרות, אימורים, על תוצאות ההכנסות מסרטי הקיץ.
בארצות הברית.
בארצות הברית, כן, כן, הסאמר מובי וייג'ר. יש כל מיני חוקים, צריכים, זה בדרך כלל פאנל גדול, זה 6 אנשים, הם, שהם המנחים לדורותיהם וחברים שלהם, והם, הם מאמרים מה יהיו הסרטים שיסקו ב, יכניסו אחר בכסף דומסטיק לבארצות הברית, בין מאי לספטמבר, איך זה נקרא במאי, לייבר דיי, עד ספטמבר, שזה whatever הדי השני שלהם. והם מרשים גם לקהל, מהקהל, מהמאזינים, מי שרוצה, יש להם אתר, אתה יכול בעצמך לאמר ולראות איפה אתה נמצא יחסית אליהם וכו'.
אתה צריך לתת את 10 הסרטים לפי דירוג, שאתה לפי חושב דירוג, שהם ירוויחו,
הכי הרבה,
יכניסו הכי הרבה בארצות הברית.
נכון, בין התחילת מאי לתחילת ספטמבר. עכשיו אני אמרתי, אני אשתתף את זה בתור, אתה יודע, כמשהו, זה לא נושא פרסים, סתם בשביל הכיף. אני חרתי ביום אחד את ה... אתה יכול להשתתף, אבל זה כבר לא נהיה רשמי, אז לא משנה, ו... אמרתי, הלכתי לצ'אט GPT, ואמרתי לו, שאילתה מאוד פשוטה, אמרתי לו, צ'אט GPT יקר, מה אם לדעתך 10 הסרטים לפי דירוג, שיקבלו הכי הרבה כסף, והקיץ הזה, בלי להגיד לו אפילו לא איזה סרטים יוצאים, ולא להגיד לו, לא, רק תגיד, תן לי אתם לפי דירוג, שפך לי את הסרטים, והכנס אתם אחד אחד כמו שהוא אמר. יצאתי מקום שלישי.
באמת?
כן. כלומר, הם היו 6, אני עקפתי את רובם, שזה אנשים שגם, אתה יודע, הם
יכולים לאכול. רגע, מקום שלישי בין 6?
בין 6.
לא בין כל...
לא בין כל מי ששתפי פעם, כן. אנחנו מתוך 7 בעצם איתי ביחד, אני מקום שלישי, בפודיום.
אוקיי, בסדר.
כן, לא, לא עם כל הזה. כאילו, מקום ראשון היה 65 נקוד, השני 64, אני עם 60, ואחר היה 54, 52, 51, 45, כן. אתה זוכר, יודע מה הסרט שזכה אחר בכסף השנה? אתה זוכר?
כן, נו, הכל בראש, לא?
כן, הכל בראש 2 היה מספר 1.
כן.
דדפול ובולברין היה שני, אחרי זה היה דיספיקבל מי, טוויסטרס, בד בויז, כוכב הקופים, קווייט פלייס דיי 1, It Ends With Us, שדיברתי איתך בפעם שעברה, היה מקום 8, If, Imaginary Friend 9, ודפול גיא היה 10.
כן.
כן, מתוכם, 8 מתוכם ראיתי, It Ends With Us ו-If, לא? אני חושב שגם אתה ראית את כולם חוץ מאולי השניים האלה.
אני ראיתי נגיד The Fall Guy רק בגלל שיש לנו פודקאסט, אבל לא הייתי הולך לראות אותו באופן רגיל, בגלל זה אני לא אוהב להשתמש ב... להשתתף ב...
לא, זה
בדברים האלה.
הטוויסט היה פה, ה-ChatGPT, זה היה הטוויסט, כן.
אני לא אוהב להשתתף בזה כי... כי אני חושב שזה כמו ספר הארי פוטר, זה לא אומר כלום.
כן, אבל אני חושב שאני אולי אפשר להתחיל למלא לוטו עם GPT.
זה כאילו, אתה מנסה לקלוע למה יהיה פופולרי. וזה לטעמי לא תחרות.
לא, זה לא מה יהיה פופולרי, זה מה יהיה פופולרי בקהל.
כן, כן.
כן, אבל זה כן מבוסד, האמת שהיה קצת כמו טוטו.
אתה לא מנסה להגיד.
אתה צריך להכיר את הסרטים, את המקהל, את ההיסטוריה, את הטרנדים, אז כן, יש בזה משהו שהוא לא נחרם הניחוש.
לא, לא, ברור, אני לא חושב שזה ניחוש, אני חושב שאתה צריך לקלוע את המקהל, בלי קשר לאיכות.
נכון. אבל זה מאוד קשה, כי העובדה שבטח על, כן.
ובטח שלי, כי אין לי שום יכולת לנבא מה יאהבו ומה לא. דדפול וולברין.
כן. טוב, היה לי עוד שתי חדשות. אחת, היה 25 שנה לבית הלבן. הסדרה, בית הלבן. שנה. אז כל הקאסט של הבית הלבן נסע להתארח בבית הלבן. אצל ביידן וג'יל.
למעט ראש הצוות, איך הוא נקרא?
כן, שיף.
צ'יף אוף סטאף.
כי הוא נפטר, לא?
הוא מת.
אז הוא קצת לא יכול להגיע.
לא?
לא, חבל. כן. אז זהו, אז הם היו כולם, והם הנשיא ירח, והם מאוד נחמד, היו איזה פוטו-אופס וכו', וג'רד בטלר נתן שם איזה... לא יודע... נתן איזה נאום נשיאותי.
שיין, כן. אבא של צ'רלי, לא?
אבא של צ'רלי, כן. מרטין שין.
כן.
נשיא ברטט.
אין, סדרה אלמותית.
כן, כן. אהרון סורקין. זהו, זה, האמת שחשבתי, זה מייחוד מקבילה ישראלית. איזו סדרה שאחרי זה, אתה יודע, שהייתה על חדר מלחמה על רועם, וילדי ראש הממשלה, ויכולו להתארח אחרי זה בכנסת, או כן. בבית ראש הממשלה.
לא.
כן. קשה לחשוב על איזה משהו מקביל.
מה שנראה לי שיש את הסדרות בתחילת התקופה של הערוץ השני.
כן.
אתה יודע, זה נראה לי דברים האלמותיים, החתרניים, הטובים, לא יודע, לא יודע אם טובים, כן, אתה יודע. חמישייה קאמרית, יצק, כל מיני דברים כאלה. זה נראה לי הדברים.
בטיפול.
כן, כן.
כן, טוב, דבר אחרון, אנחנו מתקרבים לחגים, פסטיבל הסרטים בחיפה. בסדרה סרטים בחיפה, הזכרת מקודם את הקומנט העריכים, יום הנעילה שבסדרה סרטים בחיפה, 2023, היה 7 לאוקטובר.
וואלה.
כן, לא היה טקס נעילה בסוף.
כן.
אז השנה בסדרה סרטים בחיפה הוא בין ה-15 ל-26, סוכות, תמיד בכל המועד סוכות. רשימת הסרטים תתפרסם בשני לאוקטובר, תעלה לאתר, ובשישי לאוקטובר תתחיל המחירה. ויש, יהיה, דיבור, יהיה אירועים לזכר 7 לאוקטובר, יהיה, סרט הפתיחה הולך להיות סרט איראני, שזכה בפרס מיוחד בכאן, סרט שנקרא זרע התאנה הקדוש, סרט שמותח ביקורת על המשטר באיראן, והמשטר גם באיראן ניסה למנוע את ההקרנה שלו. בכאן, שהוא היה בפסטיבל כאן, ניסו אימו למשפחה של הבמאי, והמשפחה שלו, הם הצליחו לברוח מאיראן, והם הוגלו לאירופה, וכן, הסרט, אז זה סרט ה... פתיחה. יש הרבה סרטים ישראלים, יש כל מיני מסקרנים, יש סרט ראשון של דן עמודן מביימת, יש סרט יהודי על זאב רווח שרוגג 80, יש דרמה שנכתבה בעקבות אירועי 7 לאוקטובר ועוד ועוד. יש סרט דוקומנטרי שיהיה פעם ראשונה בישראל בפסטיבל הסרטים בחיפה שנקרא סופרמן. סופר, סלש מן, סיפורו של כריסטופר ריב, כן, כן, זה הולך להיות הדוקומנטרי, זה הולך להיות בסביבה הסרטים בחיפה, אם יש משהו שחפש לראות, אז כן. יש עוד פרסמים מפרסמים.
זה הקרנה מוקדמת, אני
מניח. לדעתי יצא בארצות הברית כבר, אבל בארץ לא.
לא חושב, לא. הוא הרי אמור לצאת בבתי הקולנוע.
נדמה לי...
אני חושב שעוד לא יצא.
אולי אני טועה וזה ממש בימים הקרובים, שני לספטמבר או משהו כזה, אבל כן, יכול להיות שממש בימים הקרובים. אוקטובר, כן. יש מפרסמים לאט לאט באתר הפסטיבל ובפייסבוק שלהם כל מיני סרטים שעולים, נגיד יש הסרט שנקרא החומר עם של דמי מור שמאוד מדובר, יש ספר שני, סרט געגוע
סאבסטנס, כן.
כן, יש געגוע שזה רימייק אמריקאי לסרט של שבי גביזון שריצ'רד גיר משחק שם, יש סרט של ג'י.סי. אייזנברג של ג'ייסון רייטמן ועוד ועוד, אז כן, יש למה לצפות, אז
כן.
לכו לצפות. זהו, זה החדשות שלי היו.
מגניב, אז תעבור למה ראית בשבועיים האחרונים.
אוקיי. ראיתי יותר מאחד, אבל לא הרבה הרבה יותר.
אוקיי.
אבל ראיתי.
אתה עמוס.
כן, עדיין עמוס, אבל בסדר. אוקיי, אז ראיתי סדרה אחת ושני סרטים. סדרה ראשונה. אגתה All the Way.
כן, הערכתי שתראה אותה.
כן. אז זה סדרה שהיא ספין אוף לוונדה ויז'ן, מבית מרוול, משודר בדיסני פלוס. הנבלית בעצם הסדרה וונדוויז'ן קיבלה סדרה משלה. קטרין האן היא השחקנית שמשחקת את אגתה. זה מתחיל בזה שהיא, הפרק שלו מתחיל בזה שאגתה, שהיא מחשפה, היא בלי כוחות בכלל, גם וונדה היא מחשפה, היא מחשפת השני. אז אגתה מתחיל בזה שהיא בלי כוחות בפרק הראשון בכלל. פרק די מסקרן, שהוא בכלל פרק שהוא כמו פרק מסדרת טלוויזיה בלשית. שקטרין האן, אגתה היא בעצם בלשית במשטרה, והיא כאילו, היא לקודה בסוג של, כמו שבוונדוויז'ן, אם אתה זוכר, היא הייתה, פרקים ראשונים, היא הייתה לקודה באיזה סיטקום אמריקאי בשנות ה-50, 60, 60, אז פה היא לקודה בעצם באיזה סדרה בלשית בפרק הראשון. בסופו של הפרק, או בכלל בסדרה, היא צריכה לזכר בכלל מי, בסוף הפרק, לזכר מי, להקים צוות מחשפות ולצאת למסע להשבת כוחותיה שעבדו. זה כאילו בעצם הפרמיס של הסדרה. בכלל מחשפות זה ז'אנר די אהוב בקולנוע טלוויזיה, יש לנו הרבה רפרנסים מהמחשפות מאיסטוויק, אם אתה זוכר שהיינו ילדים, ילדים נערים. וויקד, שיוצא עוד מעט מאוד מדובר, לפי אפרופו הקוסם מרצוץ, אז וויקד, אחד הדמיון הוא קוסם מרצוץ, קוסם מרצוץ עצמו, מחשפות זה משהו מאוד מפורסם בו, מליפיסנט, מכושפות, וונדה עצמה דיברנו וכו' וכו', אז ז'אנר אהוב המחשפות. תראה, סך הכל סדרה חביבה, בעיקר לחובבי מרוול או מחשפות, לא סדרת מופת, כאילו...
לראות?
שוב, מי שאוהב מחשפות...
אני.
אתה? לא.
אוקיי.
אתה לא.
בסדר. לא הייתי רואה את זה.
כן, לא חשבתי. הטון גם יותר קומי וכליל מסדרות אחרות כמו וונדה ויז'ן, או אפילו סיקרט אינוויז'ן וכאלה, אתה יודע, שמי סדרות כזה קצת יותר כבדות פעולה, זה סדרה שיש בה יותר משהו יותר על פן קומי, אולי זה עוד ילך ויהפוך יותר פעולה, אבל בינתיים פן יותר כליל כזה. זהו, אבל מי שאוהב את אהב וונדה ויז'ן, אוהב מרוול, אוהב מחשפות בכלל, בכלל כל הסיפור הזה של אגתה התחיל, היא הייתה בוונדה ויז'ן, היא הייתה השכנה הנחמדה ממול שבכל פעם מגיעה וכזה, ובסוף גילו שהיא בעצם עמדה מאחורי חלק גדול מהאירועים, וזה נגמר בזה, it was Agatha all the way, באיזה שיר שהיה באיזה סוג איקוני כזה שהיא סיים את הסדרה, אז היא קיבלה בעקבות זה את הספין-אוף.
וואי, זה נשמע לי, מה זה לא מעניין, וגם הביקורות ששמעתי היו ממש קטלו את החזרה.
כן, מעורבות, הייתי אומר מעורבות.
אני שמעתי קטילות קטלניות.
נשמעתי גם וגם.
כן, אוקיי.
זהו, אז זה סדרה אחת, אגתה All the Way. סרט ראשון שראיתי, סרט נקרא Trap.
כן, של...
M. Night Shyamalan.
כן.
כן, אז הסרט של M. Night Shyamalan, סרט שהיה אמור לצאת בארץ, לפני כמה שבועות, פתאום הוא נעלם מלוח מודעות של מפיצי הסרטים, והוא כנראה לא יצא בסוף.
אני ראיתי שהוא יוצא בעוד כמה שבועות.
היה אמור לצאת בעוד כמה שבועות ונעלם.
אוקיי.
כאילו, התעדה. אולי בגלל שלא כל כך הצליח בארצות הברית, הם החליטו להעלים אותו. אז אמרנו, סרט של M. Night Shyamalan, בכוכבו של ג'וש ארטנט. אנחנו דיברנו לפני כמה שנים, כאילו לפני כמה פרקים, על הקאמבק של M. Night Shyamalan, שקרה לפני כמה שנים, שהוא הרי בשלב הוא עשה סיר זבלונים ודי נעלם, ואז הוא החליט שהוא...
חזר לספליט.
הוא חזר, עוד נדמה לי קצת לפני ספליט, זה סרט שנקרא משהו Home Something, שהוא מימן אותו בעצמו, וזכה להצלחה, ואז הוא עושה פרוסס חדש, שבו הוא בעצם מממן לעצמו את הסרטים, סרטים דלי תקציב יחסית, שהוא ככוחו כבמאי הוליוודי, שטילתו מאחוריו, יכול לעשות מה שהוא רוצה, מממן לעצמו את הסרטים, עושה אותם, סרטים יחסית זולים, עם ROI די רחב, ו... הוא מפיץ אותם לבד, כאילו מוכר אותם לחברות הפצה בעצמו.
ולדעתי מפסיד.
לא, לדעתי הוא מרוויח, כן? בשנים, מאוד מרוויח בשנים האחרונות, הוא כאילו חותך את כל המידלזמן באמצע, והוא החברת הפקה של עצמו, המאמן של עצמו, אז כן. עשה, המציא, לא יודע, ז'אנר חדש של, או מודל חדש, זה מה זה, מודל חדש להכנסות. אוקיי, אז הסרט זה מספר על אב וביתו, שביתו המתבגרת, מגיעים לאצטדיון להופעת פופ של הזמרת האהובה על הבת, והם מבינים בעצם שבמרכז של איזה אירוע מפתיע, שמי שרואה את הטריילר הוא לא מפתיע, אבל אירוע מפתיע.
ב-M. Night Shyamalan תמיד יש את הטוויסט.
כן, כן. למרות שתכף אני מדבר על זה עוד שנייה, אבל פה זה טיפה שונה. הכוכבת פופ שהם הולכים להופעה שלה, היא בעצם משחקת אותה הבת של שמלן עצמה, סליקה. וכנראה שבכלל כל המוטיבציה שלו לעשות סרט, היה לעזור לקדם את הבת שלו, שהיא בעצמה סוג של כוכבת פופ וזמרת. כן, אז היא מופיעה בפקיד הזה.
עכשיו יש לה אינטרי ב-IMDb.
כן. תראה, סך הכל סרט מתח לא רע. סך הכל, אין ביותר מדי גימיקים, בניגוד למה שאולי אפשר לצפות מדי שמלן, אבל הוא כן, אתה יודע, קצת אולי כמו סיינס, שהיה יותר מתח ופחות קטע של טוויסטים. אז הסרט, תראה, הוא, מצד אחד הוא לא מאוד אמין, מצד שני הוא די אפקטיבי ומענה. כאילו, יש בו קטע. זה לצפות בו, לרכוש באחד מה... אני רכשתי באפל TV, אבל אתה יכול לרכוש באחד מהשירותי סטרימינג החביבים עליך, או לרכישה, או להשכרה. אתה מכיר את כל הז'אנר הזה של להשכיר סרטים בתשלום?
כן, בטח.
כן, אז זה בדרך כלל...
על 48 שעות.
מרגע הצפייה הראשונה, אבל 30 יום יש לך, וברגע שב-30 יום האלה מתחיל, יש לך 48 שעות לסיים.
כן.
כן, אז זה עולה בדרך כלל איזה $20, ואם אתה רוצה לרכוש את זה ל-4 Live, זה משהו כמו $25.
כן.
זהו, אז זה טראפ. האמת שתוך שראיתי זה אמרתי, כאילו זה עם, איך קוראים לו? ג'וש ארטנט, ואז אמרתי, רגע, אשטון קוצ'ר. ואז אמרתי, אני לא בטוח שאני אתן להבדיל ביניהם מספיק טוב.
לא, הוא יותר צעיר, אשטון קוצ'ר.
כן, ואמרתי, כאילו, אם הייתי חסר, אתה יודע, משחק מאיפה?
לא, זה לא סרט, הם לא משחקים בסרטים שאני רואה, אז אני לא יודע להגיד.
כן, אבל הם נורא דומים, ודאי, כאילו, ואתה אומר, אשטון קוצ'ר וג'וש ארטנט, אבל כן, אז זהו, אתה יודע, בלק הוק דאון למשל.
זה ג'וש ארנט, כן, זה...
כן, כן.
זה הרבה שנים.
באפקט הפרפר?
גם כן, זה סרטים ישנים, בטוח שזה...
אפקט הפרפר זה אשטון קוצ'ר, אתה רואה? I rest my case. אבל הוא היה דרך אגב, ארטנט היה בדבר, אדוב, הוא היה חבר של הגרושה של, כן? הוא הבעל של הגרושה, ובאופנהיימר הוא שיחק, כן. כן, זהו, אז אשטון קוצ'ר, סליש, ג'וש ארטנט, כן. זהו, סרט אחרון שראיתי בקולנוע, סרט בשם רוזה רובוטית.
וואי, מגניב.
ויילד רובוט, כן.
כן, של DreamWorks.
של DreamWorks. סרט חדש ב-DreamWorks, לא, צריך לראות אותו או עדיין לא?
לא.
אוקיי. הוא מצטרף לסרטי הרובוטים הגדולים, אני חושב, כמו וולי, ענק הברזל, שישה גיבורים, חלום של רובוט שראינו לא מזמן ודיברנו עליו. הוא מבוסס על ספר באותו שם, השם The Wild Robot, בעברית רוזה רובוטית, כמובן. אז אגב, סיפור אנושי, למרות שאין שם אנשים, הוא סיפור אנושי. הוא סיפור מאוד מרגש, אינטימי, על חברות בין רובוט לגוזל קטן ושואל. הוא מזכיר קצת סרטים אחרים על חברות שנוצרת בין different species, קצת כמו E.T. אפילו הזכיר לי, שאתה יודע, עכשיו החייזר וילד, אבל כן. הוא נוגע נורא בנושאים של רגש, והאם רובוטים יכולים להרגיש, הפרמיס הכל מאוד נחמד, זה רובוט שנוצר בכלל כדי לשרת בני אדם, הרי רובוט כזה, אתה יודע, כמו שעכשיו מתחילים קצת לצוץ בעולם האמיתי שלנו, רובוטים שיעשו כל מיני עבודות בית, כמו שעכשיו זה נהיה משהו נורא מדובר, וסטארט-אפים בכיוון, וטסלה עובדת על משהו דומה, ואמזון וכו' וכו'. אז סוג הזה של קצת לעתיד רובוט כזה, אבל הרובוט מגיע די במקרה, באיזה תאונה לסביבה פראית של בעלי חיים, לאיזה ג'ונגל כזה. ושם הוא צריך ללמוד להסתדר, למרות שהוא תוכנת בכלל לעזור לבני אדם בסביבה עירונית. המדבבים, יש מרק המיל, הלו הוא לוק סקייווקר, עושה דיבוב, הוא מדבב ידוע, הוא מדבב הרי את הג'וקר בסדרה של בטמן. פדרו פסקל, אחד המדבבים, לופיטה ניוגו.
וואי, תקשיב, איזה יופי.
ואחרים, כן. הסרט גם הוא מריב, הוא מסוגנן, שהוא אנימציה יפיפיה, יש הרבה בס סביבו לקראת האוסקר הקרוב גם, הוא אחלה סרט. העיצוב של הרובוטית מקסים. מקסים נראה קצת שילוב של דברים שראינו בעבר, שזכרתי גם קצת של שישה גיבורים, ענק הברזל, יש כל מיני דברים, וולי, יש קצת מין מיקס ומאץ' כזה של כל מיני דברים. סך הכל סרט מאוד מומלץ. הוא יפה, הוא מרגש, הוא מצחיק, הוא מקורי. למרות שאתה יודע, פסח על ספר, אבל לקולנוע הוא די מקורי. הוא נוגע בהרבה נושאים, הורות, הסתגלות, קבלת האחר, חברות, חמלה, אתה יודע, כל הזה... אחלה סרט, אחלה סרט, מענה לכל המשפחה, כולם נהנו ממנו, ויש גם פוסט קרדיט קצר למי שילך לראות, שיחכה אחרי כותרות. זהו, רוזה רובוטית בקולנוע.
התלבטנו על מה לעשות את הפרק השבוע, אמרנו האם נלך לראות את ויילד רובוט או את קרוב אליי, אמרנו שנשמור את המסורת, אני בלי ספוילרים, אני קצת מתחרט. אוקיי, אבל תקשיב, DreamWorks כאילו עשו השנה... היה, חוץ מקונג פו פנדה 4, היה The Bad Guys, חבר'ה הרעים, אני חושב משהו כזה, שהיה אחלה סרט, אני דיברתי עליו.
זה לא היה שנה.
לא, שנה שברה.
כן.
שממש אהבתי אותו, ממש היה סרט טוב, אז כאילו, יש Spirit Untamed, שזה סרט המשך לספיריט, על הסוס, ודרימוורקס, אתה יודע, זה אולפן, הוא לדעתי מפגיז, עושה סרטים טובים.
ששפיל לו.
כן, כן.
כן.
אולי לא מכניס כל כך הרבה כסף כמו פיקסר, אבל...
נכון, אבל מתחרה ראוי. כן. יש לו כבר קנון, אתה יודע, שרק, מדגסקר, יש להם כבר נכסית.
הדרקון הראשון.
הראשון שלי, יש להם נכסית צורן ברזל כבר, כן. ואני חושב שזה עוד אחד מהם.
כן. אוקיי, זהו?
כן, זה מה שאני ראיתי.
אז לי היה קצת השלמות, כמו שאמרנו, הלכתי לראות את העיר הזאת ביום הסרטים הישראלי, mm-hmm. והאמת אין לי יותר מדי מה להגיד, אני צריך אולי להקשיב, למה חשבת שזה היה הסרט השני הכי טוב, או הראשון, אני לא זוכר.
מישהו היה שני.
כן. אני צריך לראות למה חשבת, אני בעיקר השתעממתי.
וואלה.
ממש. זה סרט מיותר, לא היה שם כלום, לא הגימיק של השירה היה... לא עשה לי את זה, החרוזים היה נראה לי, בקיצור.
מה, לא אהבת לראות את הסגנון, העיצוב, המוזיקה, המקוריות.
שיעמום, שיעמום אחד גדול.
מה?
אני אומר לך.
ארבעה אוסקרים ישראלים.
כן, אני יודע, אז מה?
לא, אני גם מוזדקים, אני מאוד אהבתי, הרי לפני...
אני לא מצאתי בו כלום, אני לא הבנתי מה...
השתעממת?
מאוד השתעממתי, חיכיתי שיגמר, ממש.
היית לבד?
הלכתי לראות לבד, האולם לא היה ריק.
האמת שאפרופו, גם אני הייתי ביום הקולנוע הישראלי בקרוב אליי, העולם היה מפוצץ, באמת, מפוצץ, ואתה גם סרט מדובר, וזה קצת היה טיפה אחרי סרטי אופיר, פרסי אופיר וזה, אבל באמת היה עולם גדול ומלא, וממש היה כיף לראות את זה.
ההשלמה השנייה שראיתי זה Rings of Power. כן, Lord of the Rings, Rings of Power.
ראית את כל הפרקים כבר?
עוד לא, אני חושב שראיתי 5 פרקים. כן, אמרת, אני באמת אגיד בשתי מילים, כי דיברת על זה. כמובן, רואים את הכסף על המסך.
כן.
אני יכול להגיד שאני קורא את הביקורות, ויש את הטולקינאים, כן. את האנשים שקראו את הכל ומכירים את כל הזה, ויש להם השגות לאיך תום בומבדייל מוצג, ואיך האורקים מוצגים, ואיך הגזע, בני אדם, הנומנורים מוצגים, והם לא, הם אומרים שזה נוגד למה שטולקין רצה. אני לא אוהב את השטויות האלה, אני לא שם. אני באמת, אם הסדרה היא טובה, היא טובה. אחד הדברים העניינים שאני שמתי לב שהיא, כשאומרים שהיא משעממת, אני חושב שהיא משעממת בגלל שיש המון 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 סצנות של שני אנשים מדברים. פשוט שני אנשים מדברים. לא קורה איזה משהו. הם פשוט עומדים אחד מול השני ומדברים. זה יכול להיות, איך קוראים לאבא של איסילדור, אלנדיל והמלכה, או זאת שהייתה לפני. ואז איסילדור והבת שלו, ואז איסילדור ואלנדיל ואיסילדור, ואז נורי וגנדלף. פשוט שני אנשים עומדים בחדר ומדברים. סאורון וקממביריון, משהו כזה, איך שלא קוראים לו. וזה פשוט ככה, פשוט ככה. שני אנשים עומדים בחדר ומדברים. אין... ההתרחשות היא, אין איזה משהו שמקדם באמת את העלייה, כן. ואני תוהים, ככה זה כל הסדרות, אנשים מדברים, לא, אני חושב שלא, אני חושב שהקטע הזה של שני אנשים מדברים, קצת משעמם.
אני לא הרגשתי דווקא את ה... לא את השיעמום, ולא את זה שזה נובע מצנה הזאת, אבל מה שכן, יש פרקים שהם קצת נמרחים, זה כן, שהם קצת נמרחים ביותר מדי,
כשניסיתי להבין למה הם נמרחים, אני חושב שזה מה שגיד.
יכול להיות, לא שמתי לב להבחנה הזאת, אבל אני אגיד לך מה שאני כן שמתי לב, שאני, יש הרי כל מיני קווי עלילה שם, נכון? יש את גם הדעים, ויש את האלפים, ויש את המלכה, ויש את ה... ביפר העלילה של סאורון, שמתחזה שם
בארגיון,
הרבה יותר מעניין מקושר העלילות. כשיש קטעים של סאורון, ואיך הוא מצליח לעבוד על... על מחשי הטבעות, זה הרבה יותר מעניין אותי, והרבה יותר מושך את זה, ואני מחכה לצנות האלה, ושאר הדברים הם פחות מעניינים קצת, כאילו, זה כאילו הקו הלילה המרכזי מבחינתי.
אבל בסוף, אם תחשוב על זה, מה שקורה שם, זה שני אנשים בחדר עומדים ומדברים, באמת.
שלפעמים זה מצוין. אתה יודע, סרטים שלמים שזה שני אנשים בחדר עומדים ומדברים.
אז אני לא חושב.
אחרי השקיעה.
אוקיי, הדברים המעניינים.
אבל אתה נהנה מזה.
בסדר, תדר.
כן.
לא, זה לא שוס, לא. הדברים האחרים שראיתי הם סרטים. אז ראיתי סרט שנקרא אומנילופ.
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 אוקיי.
וכמו שהשם מסגיר, זה סרט של...
לולד זמן.
לולד זמן, נזכיר, אנחנו תמיד מזכירים את זה, Groundhog Day, Run Lola Run, Edge of Tomorrow, שזה קצה המחר, ככה קראו לזה, משהו כזה. פאלם ספרינג זה חדש, וכמובן הפרק האלמותי בסטאר טרק. שחקנים, מרי לואיס פארקר ואיו אדבירי. מהדוב, כמובן. בסרט, אני רק אגיד שמרי לואיז פארקר היא שוכבת במיטה שלה בבית חולים, יש לה איזושהי בעיה, בעצם אומרים שהיא תמות בקרוב, היא הולכת הביתה, היא לוקחת איזה כדור, והיא מתעוררת בבית חולים. ויש לה איזה שבוע בין שהיא מתעוררת עד שהיא לוקחת את הכדור. וזה סרט מאוד מעניין, כי אתה יודע, על הסרט של הלולאות הם שואלים כל מיני שאלות. והסרט הזה שואל שאלות מאוד מאוד בסיסיות של מה הייעוד שלך בחיים, מה אתה מחשיב כייעוד שלך, האם אתה ממלא את הייעוד, מה אתה צריך בשביל למלא את הייעוד שלך, האם אתה הולך אחרי הלב שלך, אם הייתה לך גלולה, אם עכשיו הייתי נותן לך גלולה שמחזירה אותך שבוע אחורה, האם זה עוזר לך למלא את הייעוד או מפריע לך למלא את הייעוד? האם יש אירוע אחד בחיים שהיה יכול לשנות את החיים שלך? האם יש דבר כזה, אירוע אחד בחיים? האם יש משפט שמישהו יגיד לך שישנה את כל החיים שלך, אתה יודע? בקיצור, אם היו נותנים לך הזדמנות שנייה, אם היית משנה משהו. אם הייתי אומר לך שאתה יכול לשנות משהו, אבל אתה תשלם על זה מחיר, האם היית משנה? האם אתה רוצה את ה-second chance? ועל זה הסרט, וזה, אתה יודע, הסרט מאוד עמוק, הוא מאוד, כאילו, לא כל סרטי לולאות
למרות שהרבה מהדברים שדיברת, הם נוגעים בהם הרבה סרטים.
אבל יש פה, זה ממש לוקח את זה לקצה. ביום שישי, לפני שבוע, התקשר אליי חבר מאחת העבודות שלי, מלפני כמה שנים, ואמר לי שהבוס שלי מעבודה, הלך לישון ביום חמישי, לא התעורר ביום שישי. ככה, בחור צעיר, בן 62.
וואלה.
ואז ראיתי את הסרט באותו סוף שבוע, ואתה יודע, ואתה שואל שאלות, כאילו, הבן אדם, אתה יודע, כמה בוקר הולך לעבודה, חוזר הביתה, כמה בוקר הולך לעבודה, חוזר הביתה, הולך לישון, לא קם, כאילו, אם אתה ממלא את הייעוד שלך, כאילו, מה עשית? כאילו, אם אתה מחכה לאיזה משהו, בקיצור, זה תפס אותי ככה, אתה יודע, הוא היה מנהל טוב, מאוד אהבתי אותו, מאוד, אני זוכר, היו לי הרבה ריבים איתו, אבל מאוד 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 אהבתי אותו, אחד האנשים שהכי אהבתי לעבוד, האמת שגם מחוץ לעבודה, טיילתי איתו, טיילתי עם הבן שלו, הוא היה משמעותי עבורי, אני הייתי משמעותי עבורו, הכרתי את כל המשפחה שלו, זה סיפור מאוד מאוד עצוב, ואני חושב שבכלל הסרט הזה מצטרף להרבה דברים שאמרתי, אתה יודע, באדוב, של Every Second Counts, ולוק, שאני, סרט שאני רואה הרבה פעמים שזה, כאילו, לעשות את הדבר הנכון, משהו כזה, ופרי סולו, לחיות חיים עם כוונה, life of intention. קיצור, אני חושב שסרט טוב, סרט מאוד מעניין, אני חושב שהוא לוקח את הפרספקטיבה הזאת של ייעוד למקומות טובים, מרי לואיז פארקר משחקת טוב, את איו אדבירי אני מאוד אוהב, אומני לופ, סרט, אתה יודע, לרכישה כזה, אתה מוצא אותו בכל
ה... כן, דיברנו על זה, אני חושב שסיפרתי כבר סיפור הזה פעם, שהבן שלי היה בן... קטן בן 3 או 4 ואמר לי אבא אני קודם הולך מתעורר הולך לי לגן חוזר הולך לישון ואמרתי לו אלה החיים אמר לי אני רוצה חיים אחרים.
כן.
אז, כן.
כן אם רק הייתה לנו גלולה.
כן.
הסרט השני שראיתי נקרא His Three Daughters. שמעת עליו?
His Three Daughters?
כן. לא. שלושת בנותיו אני לא יודע איך תרגימו את זה. השחקניות קרי קון מהנותרים וכן. שיחקה גם במרוול, כולם שיחקו במרוול. אליזבת אולסן, לדעתי, הייתה גם במרוול.
ברור.
אני חושב, אני יודע.
דיברנו עליה אפילו היום.
כן. ונטשה ליון.
הייתה אולי גם.
לא, אני לא בטוח, אבל היא שיחקה בפוקר פייס ובובה רוסית.
נכון.
ואתה אוהב אותה שם.
נכון.
אז הן שלושת בנותיו, שהן מרוחקות, אין ביניהם כל כך קשר, של אבא שהוא במצב סיעודי בסוף ימיו, וככה על ערס דווי הן מגיעות לדירה וסועדות אותו בימים האחרונים, זה עושה רושם שהוא הולך למות, והן מנסות לאחות את היחסים השבורים ביניהם. כל אחת היא ארכיטייפ, זאת אומרת, יש אחת שהיא המסודרת והיא הנכונה, שהיא עושה את הכל לפי הספר.
זה לא נטשה ליון בטוח.
זה קצת מעצבן שנטשה ליון היא אותה הדמות.
יש לה טייפקאסט, כן.
כן, כן, כן. והשנייה היא מאוד רגשנית, והיא רוצה שלום ואחווה, והיא לא מסוגלת לשאת ריבים. והשלישית, תגיד לי מי אתה חושב מי זה מי, היא חיה על מריחואנה, היא הנון קונפורמיסטית, אוקיי.
היא נטשה ליון, כן.
יפה. אני חושב ששלושתן משחקות משובח מאוד.
ההפקניות.
כן. האינטריגות, זה קצת צפוי, זה קצת קלישאה של מה כל אחת מייצגת, אז האינטריגות שלהם הם גם צפויות.
שלוש מנותיו של מי? מי האבא?
של האבא.
מי האבא?
מי השחקן?
לא משהו.
רוב הזמן הוא מאחורי הדלת, לקראת הסוף רואים אותו בחוץ. אז הסיפור הוא קצת שבלוני, אני לא רוצה להגיד שום דבר על הסוף, טיפה מאכזב מבחינתי, בנטפליקס, אבל סרט טוב, סרט בהחלט טוב, עם ההסתייגויות של השבלוניות, של האינטריגות, והסוף המאכזב, אבל אני ממליץ, לצפות, בעיקר בגלל המשחק האיכותי, שלוש שחקניות.
נטפליקס אמרת.
בנטפליקס, his three daughters.
איפה היה אומנילופ אמרת?
זה לרכישה, מצאתי אותו ברכישה. סרט חדש לרכישה, בטח מתי שהוא יצא לסטרימינג. הסרט האחרון שראיתי נקרא וולפס.
הספקת, אני עוד לא רציתי, אבל
יצא בסוף השבוע הזה, אפל טיווי.
ברד פיט.
אני יכול לדמיין את הישיבה של הליהוק, שהתסריטאי בא ואומר, אני צריך שני שחקנים קריזמטיים, ואז המלהקת אומרת, יש לי שניים, אני מביא לך את ג'ורג' קלוני וברד פיט, שני השחקנים הכי קריזמטיים, כן, זה יעלה 50 מיליון דולר, זה המון כסף, 50 מיליון דולר איץ', אבל יש לך מספיק כסף? טוב, נו, זה אפל טיווי, הם מרוויחים את זה עד 12 בצהריים, וזה ממש ככה, זה כאילו בית הפקות, עם אין סוף כסף, שאין לו בעיה להביא את השחקנים הכי קריזמטיים, לעשות את ה... תפקידים האלה, אז הם משחקים פיקסרים, כאלה שמתקשרים אליהם והם מתקנים, מסדרים את הכל, כן? מישהו מת לך ב...
וולף.
כן.
כמו דה וולף, לא. בכלבי השמורת.
נכון, והם גם זאבים בודדים. Mm. אין, הם לא עובדים ב...
למה קראו לו דה וולף בכלבי השמורת לארווי קייטל?
אני לא יודע. טוב. אבל כן, והם לא, הם לא עובדים בזוגות, הם זאב בודד, והם נאלצים
לעבוד ביחד.
לשתף פעולה, כן. ועל זה הסרט, הוא כאילו על הגבול של הומוריסטי, עם האינטראקציה ביניהם והעקיצות, אבל לא עובר את הסף, כלומר לא באמת אומרים את המשפטים שגורמים לך לצחוק, אלא אתה מבין שיש פה אולי טיפה קריצה, אבל נשארים על הצד הרציני, הוא טיפה איתי, הוא לא מתקדם, יש שם, okay. אני חושב, שתי סצנות, בסוף שתי סצנות באמת שקורה בהם משהו, כל השאר זה מעבר ממקום למקום, הרבה מאוד זמן הסרט משאיר אותך בלי אינפורמציה, אפס, אתה לא מבין מה קורה, רק אחרי איזה שעה מתחילים לטפטף לך טיפה אינפורמציה, אבל תקשיב, אין מה לעשות, שני השחקנים הכי קריזמטיים בהוליווד, אתה לא יכול לא להתבונן בהם, כי האינטראקציה ביניהם היא זורמת, והיא נכונה, והם שחקנים טובים, והם פשוט טובים, זה סבבה. אני חושב שהסיפור הוא פחות טוב מהאינסטיגייטור, כן. שגם אתה ראית וגם אני נכון. ראיתי, עם האח הלא נכון של אפלק, ולא מת דיימון, אפלק ו... נו, כן מת דיימון?
מת דיימון.
מת דיימון יכול להיות.
מט דיימון וקייסי אפלק.
וקייסי אפלק, אוקיי, נכון. והסיפור שם הוא מושך והוא טוב, אולי השחקנים לא ברמה כזאת, אבל בסדר, הם גם שחקנים טובים. אז אני חושב שהוא פחות טוב. הבימוי הוא של ג'ון ווטס, שביים את הסרטים האחרונים של ספיידרמן, שזה, אתה יודע, מצטרף. הם לא יקחו איזה במאי, יקחו במאי שביים את הסרטים הכי גדולים של מרוול האחרונה. זה תואם את ה... יש לנו מספיק כסף לכל מה שתרצו. בכל מקרה, זה באפל טיווי, ואתה יודע, אין לך מה לראות, אתה רוצה לראות משהו?
שווה צפייה.
זה ללכת על בטוח. יראה. אתה לא יכול ליפול בו.
כן.
בדיוק. אז זהו, אלה שלושת הסרטים הטובים שאני ממליץ, אומני לופ ו-His Three Daughters ו-Wolf.
אחלה המלצות.
נכון, ואנחנו יכולים לעבור למסורת שלנו, כי זה שנה שלישית, מדהים שהפודקאסט שלנו, אנחנו יכולים לדבר כבר על שנה שלישית ברציפות.
וואלה.
שבו אנחנו...
ומשהו בשנתיים כבר.
לפחות, מינימום. שאנחנו הולכים לראות את הזוכה בפרסי אופיר. הסרט קרוב אליי, אני אקריא רק את הנושא של הסרט, במרכזה של דרמת נעורים נמצאת עדן, בחורה צעירה ופרועה שאוהבת את אחי הצעיר נתי, עד אם כן נשמתה. בקשר בין האחים אין גבולות ואין סודות, לפחות ככה נדמה לעדן. השתדלתי לא להגיד יותר מדי, אבל זה בגדול הסרט. זהו, מה חשבת על הסרט, אורן?
אוקיי, אני חושב שזה סרט שהוא מאוד מיוחד ושונה, אולי מסרטים רגילים או סטנדרטיים, זה קורה הרבה במסרטים ישראלים, כאילו דיברנו על זה בעבר, אני חושב שהסרט הזה הוא גם, יש לו קטע מיוחד יחסית, אני לא בטוח, בניגוד לסינים הסבאיה ושבע ברכות, שאמרנו על שניהם שסרטים שלא יכולו להיות בשום מקום אחר, שממש ישראלים, אני לא חושב שהייתי יכול להגיד אותו דבר על הסרט הזה, כלומר זה סרט שיש לו פחות ישראליות, נגיד מובנית אני חושב,
אין בעיה לצלם אותו בברלין, לונדון או יורק.
אני חושב שלא. אבל זה בהחלט סרט בכלל מקורי. אולי הישראליות שבו נובעת יותר מההיכרות של הקהל עם הסיפור של משפחת נשר. זה שאתה יודע, זה שבעצם בימה אותו תום נשר, האחות של הרי נשר שנהרג בתאונת דרכים, והסרט הוא על אחות שבאחיה נהרג בתאונת דרכים ואיך היא מתמודדת. אתה יודע, וכל ישראלי פחות או יותר מכיר את אבי נשר ואת הסיפור של ארי שנהרג, אז אני חושב שזה מה שמחבר את הישראליות שבו, ולא דווקא עלילה. הסרט עצמו הוא מאוד פרובוקטיבי, אני חושב. יש בו הרבה עירום וסק, והתנהגויות לא קונבנציונליות, והרבה דרמה, הוא כזה סרט תוסס כזה. אני חושב שאהבתי מאוד את הפסקול, פסקול מעולה, דעתי צעיר מאוד, תוסס כזה גם. הזכיר לי קצת, אני בתור נער ראיתי את הסרט, בטח שאתה זוכר אותו גם, לא שם זין, אתה זוכר את הסרט הזה?
ידי גוב?
כן, זה גידי גוב היה? לא שם זין? לא.
לא?
מה פתאום?
אני מדבר על דיזינגוף 99.
לא, אני מדבר על לא שם זין.
כן.
שלפי הספר של אמוץ עוז.
כן.
לא, דן בן אמוץ. דן בן אמוץ, לא שם זין.
אוקיי.
והסרט, אני זוכר בתור נער, הוא מאוד נגע בי, הוא השפיע עליי, היה לו סוג של קול כזה של דור, כי זה היה סרט מלחמה, אנטי מלחמתי כזה, עם אנשים צעירים, דיברו כמו שצעירים מדברים, התנהגו כמו שצעירים מתנהגים, וזה מאוד דיבר, אני זוכר בתור נער, זה היה שונה מכל ז'אנר סרטי בורקס מוזרים בצד אחד, או ז'אנר של סרטים שמאוד כזה מנסים להיות היי סוסייטי, זה היה סרט מאוד דיבר, אתה יודע, בגובה העיניים. והרגשתי גם ככה על הסרט הזה, שהוא מאוד, אחת השפה, פס הקול, האווירה, מאוד קול של דור כזה. אחר כך שם עירוב של, אני חושב בסרט הרבה עירוב של שכול, עם עצב, עם כיף, ועם הומור, ורומנטיקה, ואווירה כללית כזה של נאורים ושובבות, כאילו, כזה מיקס כזה קצת בלתי אפשרי כזה, שאיכשהו הכל מנסה להתקמפל ביחד, שאתה מדבר אם זה עובד או לא. סך הכל, אני נהניתי מהסרט, יכול להיות שזה סרט שנהניתי ממנו, אני חושב שהוא לא מאסטרפיס, כלומר, הוא לא יצאתי ממנו כמו שהרגשתי משבע ברחוב וסינים הסבאיה, שזה וואו, באמת סרט מדהים, כי יצאתי ממנו קצת יותר מסויג של סרט טוב, אבל אני לא חושב שזה מאסטרפיס, מצד השני, כן, סרט ישראלי ראוי, מיוחד, נדבר בספוילרים, יש פה כל מיני תובנות ודברים שעניינו והתחברתי אליהם, וגם דברים שחשבתי שהם קצת לא מאוד אמינים בהתנהגויות של האנשים, לאן שהוא הלך קצת, הקצב קצת שהוא הלך, שהוא היה לדעתי קצת לא מספיק אמין בעיניי, אבל כן, סרט מעניין שסך הכל נהניתי ממנו.
אני חושב שאני חושב כמוך, אבל כהרגלי, אני אגביר באיזה שלושה נוטשים בווליום. והמסקנה שלי תהיה טיפה אחרת. אני סניתי את הסרט. בדיוק מהדברים שאתה אמרת. כאילו, אנחנו חושבים אותו דבר, ואתה סיימת בדי נהניתי, ואני סניתי את הסרט, ואני חושב שהוא, אני סניתי את עובדת היותו סרט, ואת העובדה שהוא זכה בפרסי אופיר. בסרט הזוכה בפרס של טקס אופיר. אני חושב שזה סרט סטנדרטי למישהי שסיימה עכשיו
סרט סטודנטים.
סרט סטודנטים. זה כאילו פרויקט הגמר שלה. זה ככה. במאית בוסר שלא יודעת לביים. זה מדהים אותי שליה אלאלוף שלא יודעת לשחק זכתה בפרס שחקנית.
כן, לא אהבת את המשחק.
איזה, מה זה לא אהבתי? היא לא יודעת לשחק. כל הזמן הסתובבת עם החיוך המטופ... תקשיב, הבת שלי, ראינו את זה כל המשפחה, והבת שלי יש לה אלמנטים משחקיים באישיות. היא יודעת לשחק לא רע. היא לא שחקנית קולנוע, אבל היא יודעת לשחק לא רע. והיא עשתה לנו חיקויים באוטו, אנחנו התפוצצנו מצחוק. היא חיכתה לנו את ליה אלאלוף, ואת השנייה, את דריה רוזן. ובאמת, הם היו פתטיות במשחק שלהם. משחק מזעזע, עם מניירות ועם עצירה של משפטים לא בזמן. כשאתה אומר ככה בעדינות, זה לא היה כל כך אמין. תקשיב, המשחק שלהם היה באמת ברמה מאוד מאוד נמוכה, אני חושב אפילו, איך קוראים לה, גרטי?
כן,
האימא?
כן.
כאילו פשוט, שהיא שחקנית טובה.
נכון.
היא פשוט נדבקה מהמשחק המקולקל של שתי, של שתי השחקניות האלה, ובמאית שלא יודעת לביים שחקנים. וגם היא שיחקה גרוע. והכל היה, אתה יודע, כמות קלישאות שהיה בסרט הזה, זה באמת במאית ש... אתה יודע, לפעמים, כמו שאמרנו, גם סינימה סבאי וגם שבע ברכות, היה סרט ביקורים.
כן.
ויש עוד סרטי ביקורים שאנחנו מכירים, אני לא הולך למאסטרפיסים, כן, של מטריקס. אבל לפעמים שחקן מגיע עם סרט ביקורים, ויש לו אמירה, הוא בא, הוא במאי חדש, והוא מביא משהו חדש, רענן, לא דברים שראינו כבר קודם. והיא...
אני לא מזמן כזה, תצא מזה, תצא מזה, זוהי...
למשל. והיא לא מביאה כלום. אתה יודע מה היא מביאה? היא מביאה סצנה דרמטית לאור שקיעה. היא מביאה, מה היה שם? לא יודע. אם יש איזושהי שיחה דרמטית, אז ברקע שומעים רעמים וברקים. כאילו הכל, ואתה יודע, עד כדי המשפט, אתה מכיר את זה שבמטוס, קודם ההורה שם את המסכה, ואז הילד, כאילו, לא, אתה יודע, הבת שלי יוצאת והיא אומרת, הבסיס של show don't tell, ואז היא אומרת לה, אבל אני נותנת את כולי, ואת לא יכולה לתת לי, באותה אינטונציה, כמו שאני, השחקן המעולל צריך ישר, כאילו באותה אינטונציה ילדותית ומפגרת, תשמע, זה באמת, זה היה, זה היה כואב, זה היה כואב לראות את זה, אני חושב שהיא, אני לא מביא עריכה, הסרט זכה על עריכה, עוד באמת, ואני חושב שזה קצת מבזה את הטקס. זה קצת כמו ששייקספיר מאוהב יקבל את הפרס במקום טוראי ריין. זה אותו דבר, באמת.
כמו שקרה?
זה קרה, וזה משפיע על זה משפיע על האוסקר. כי האוסקר, אז הם אומרים, אוקיי, נו, אז זה טקס שהוא לא פוליטי, אבל הוא לא הולך על הסרט הטוב ביותר, הוא הולך על, לא יודע מה, על דברים אחרים. וגם פה, הוא לא הולך על הסרט הטוב ביותר, הוא הולך על הבת של אבי נשר, שאתה יודע, התמזל מזלה, ויש לה אבא במאי, שלא לימד אותה כנראה מספיק טוב, ויש לה את האמצעים, ויש לה את השם, ויש לה את הסיפור הטרגי מאחוריה, והיא במאית אישה, עם סרט ביקורים, אז ברור שהיא תזכה.
אולי התחרות לא הייתה מספיק טובה?
אני לא חושב, אני חושב שיש סרטים שלדעתי נפגעו בגלל איזושהי בחירה צפויה כזאת, וזה מעצבן אותי. זה בדיוק בגלל זה...
אבל הסרט אבל זכה לשבחים והצלחה לא רק בארץ.
אני לא מבין את זה.
בפסטיבלים בינלאומיים.
אני לא מבין איך יכול להיות שמישהו חושב שליה אלאלוף יכולה לקבל את פרס השחקנית. What the fuck? איך אפשר להשוות אותה לטיגי דיין? כאילו זה בכלל לא... זה לא אותו מקצוע, הם ברמות שונות בכלל, באמת, ואני מסתכל על שבע ברכות, איזה צילום, איזה עריכה, איזה בימוי, איזה משחק, זה שני דברים שונים לגמרי, וזה מעצבן אותי שהוא זכה בפרס. עכשיו אני גם קראתי ביקורות, מהלילות?
נכון.
מהלילות, ליה אלאלוף, המשחק. אני לא מבין מה, אני ראיתי סרט אחר, אני לא מבין את זה.
אז כולם משוגעים שנוסעים
בניגוד לכיוון התנועה. כולם נוסעים בכיוון ההפוך. כולם נוסעים בכיוון ההפוך, באמת. עכשיו, אתה יודע, אני לא... אני אומר לך שאנחנו, יצאנו מהסרט, נכנסנו לאוטו ארבעתנו, ופשוט התפוצצנו מצחוק מהחיקויים, כי זה היה פתטי. זה היה באמת...
טוב, זה גם מזין עם אחד השני, אתה יודע, קצת...
לא, אבל לא דיבר... אתה יודע, אני לא יצאתי ואמרתי, יו, איך סבלתי.
לא רואים עליך.
לא נכון, אני לא מסכים.
לא צריך להגיד.
לא, נכנסנו, ואז הם כאילו, תקשיב, לא, אני חושב שזה פשוט, ראינו דברים אחרים, ובסדר, אוקיי. אין לי ספק שאם לא היו קוראים לתום נשר, הוא לא היה מתקרב בכלל לזכות בפרסים. באמת, הוא לא קרוב, הוא רחוק. זה לא כמו, אני יכול להבין למה העיר הזאת מקבל פרסים. אני יכול להבין. יש בו איזה משהו שונה, היה לו head start, אני יכול, אתה יודע, אני לא נהניתי, זה אני, fair. פה, אני לא מבין. אני לא מבין, אני חושב שזה השם, וזהו, וזה מצמא אותי. בגלל זה אני לא משתתף במובי וייג'ר, בסאמר מובי וייג'ר, כי כי זה לא מעניין אותי לקלוע לאהבת הקהל, וגם פה זה לא מעניין אותי, אני יותר מעניין אותי לראות מה אני אוהב על האוהב, אני לא, בקיצור, אני נגד, אני חושב שזה הדבר הכי חזק, זה הקלישאות, אמרתי את זה, תת רמה, זהו.
יצאנו, אני ראיתי את מיכל, יצאנו מהסרט, מיכל אמרה לי, אני שונא את הסרט הזה, לא אהבת את הסרט, זה למה? זה אומרת, או שאני לא מבינה משהו, אני לא התחברתי לזה בכלל, הסרט, דווקא, עד שם בסרט נהנתה, ועד בשלב היא, זה התחיל לה, בזה, שבאמת היא, היה משהו לא אמין, ביחסים ביניהם, ואיך שהם התפתחו, כן, שהיא אמרה, כן. זה הרס לי זה, זהו.
כן.
מאותו רגע זה אמרה, מתרדר, אז היא אמרה, תגיד בפודקאסט שלא אהבתי את הסרט. אז היא לא היחידה, אתה אומר.
אז היא יכולה לבוא לראות איתי סרטים אחד, מוזמנת, כן, ועם הבנות שלי. טוב, נעבור לספוילרים, לא שיש לי הרבה מה להגיד, אבל אוקיי, בסדר.
יאללה.
קדימה. מה שלא רציתי להגיד, כי לא רציתי לדבר יותר מדי על, על התוכן, אבל עדן או ליה לולוף משחקת את הקלישאה של תל אביבית מועדונים
כן,
עבודה.
כן.
אני לא בטוח באמת שיש דמות כזאת. היא פשוט...
זה לא משנה אם יש או לא.
לא.
יש קלישאה כזאת.
אז, אבל זה חסק, חלק מהחוסר אמינות. זאת אומרת, יש דמויות... עבודות, בסדר? אוקיי, אנחנו יודעים על מה הסרט. הסרט הוא על התבגרות והתמודדות עם אובדן. אוקיי? ברור, בסדר. ועדן מתמודדת בצורה אחת, ומאיה מתמודדת בצורה אחרת, והיחסים ביניהם גורמים להם להתמודד עם האובדן של, של נתי. לא הייתה פה שום אמירה באמת על התמודדות עם אובדן, או מה שזה עושה, או, אני לא הרגשתי שהייתה פה איזושהי אמירה. עכשיו, זאת מישהי שחוותה אובדן. אתה יכול לצפות ממנה להגיד משהו על ההתמודדות שלה, על איך היא יצאה מזה.
אבל זה מה שהיא אמרה.
אני לא ראיתי בסרט איזושהי אמירה על אובדן. לא היה שם כלום. היה שם רגע אחד על תל אביבית מועדונים עבודה, עברה שנה, עכשיו אני רק עם הגיל אחד, בלי איפור, קוקו מהודק בדיוק כמו אמא שלי, התגברתי. זה מה שהיה שם.
אני לא בטוח שזה ככה. אני לא ראיתי ככה. אני חושב שזה היה יותר עמוק, קצת יותר עמוק. לא זה, אבל... אתה יודע, היא...
מה גרם לתהליך? מה במאיה גרם לעדן לעשות תהליך של התגברות על האובדן? כלום. פשוט כלום. היה שם איזשהו יחסים לא סימטריים.
נכון.
של בחורה מבוגרת וילדה בת 17, שמאוד חרה לי לראות את זה קורה.
זה יכול לקרות.
כן, כן, אבל זה מאוד מפריע לראות את זה. אבל לא הצלחתי להבין מה במערכת יחסים הזאת גרם לעדן או לחוות או להתגבר או להבין, לא יודע, להכיל את האובדן. זה לא שאף אחד לא מתגבר על האובדן, כן. אלא מכיל אותו. לא היה בסיפור, מה, היא התביעה אותה ואז היא הבינה שהיא לא בסדר ושהיא צריכה לבקש סליחה מכל העולם?
לא, אני חושב, תשמע, בגדול הרי, שתי הגיבורות הן משתמשות באיזשהו מקום אחד בשנייה בלחוות האובדן, נכון? משתמשות בשנייה בשביל סוג של מתווך להיות עוד קצת לצד האהוב שנהרג, נכון? אז למרות שזה טיפוסים מאוד שונים...
ומאיה טוענת שלא?
מה זאת אומרת?
היא טוענת שהיא לא, שעדן לא החליפה את נתי,
כן, אבל...
אלא היא באמת התאהבה בה.
אני לא יודע, אבל אהבה לנתי מחברת ביניהם, נכון? זה הדבר הסקרי שהסרט עליו.
נכון.
כאילו בסופו של דבר, ההתמודדות שלהם עם האובדן והשכול היא בדרך מאוד, מאוד אישית כזאת, ומאיה הייתה בשביל עדן סוג של נתי בגיעה חברה של, והייתה בשבילה סוג של גיעה אחות של, והיא גם הראתה בה גם טיפוס שהוא דומה לנתי באיזשהו מקום, נכון? מאיה בעדן. היא אמרה, שניכם נצנץ כזה, ויש לכם איזה משהו שהוא כזה לא כמוני, וזה משהו גם משך אותה כנראה בנתי, ועדן את התחליף בזה, אז היה זה מה שחיבר אותם בכזה דרך לחוות עוד מנתי באמצעות אחד מהשנייה. עדן בעצמה היא דמות שמאוד קשה להזדהות איתה, היא דמות, כמו אמרת, קצת הקלישה של המועדונים, היא טיפוס מאוד אקצנטרי, נכון? וזה גם מה שמושך קצת את מאיה אליה, אבל זה, וזה גם גורם למאיה איזה סוג של רגשי נחיתות, היא אומרת, אני לא כמוכם, אני זה, וזה מה שזה מושך אותה, למרות שזה... היא רוצה קצת להיות כמוהם, כי היא מרגישה עבודה, ומרגישה שהיא לא טיפוס תוסס כמוהם, וזה. אז אני יכול להבין למה קרה חיבור, לפחות לפי עלי בדי הסרט, כן?
כן.
מצד שני, כן, אני חושב שהם כן עברו איזה, איזה משהו, אבל, אבל אני מסכים שההתאהבות הזאת לא הייתה מספיק אמינה, לא. והיא הלכה מהר מדי, כאילו באיזשהו מקום, וברקע הראשון זה כן היה אמין שעדן התחילה עם מאיה, ומאיה קצת נסוגה, mm-hmm. ונתקע את הקשר ברגע הראשון שניסתה להתחיל איתה, כאילו שמה לה יד, תנשק אותה, לא זוכר, ניסה לנשק אותה, ונתקע את הקשר, ועד פה זה היה יותר אמין, כאילו, ואז פתאום היא באה אליה הביתה, ופתאום זה היה משהו קרה מהר מדי, ולא לא אמין כן. מדי בקטע הזה.
אני קצת קשה לי עם המילה אמין, כי המשחק היה לא אמין, כאילו, כל הדיאלוגים היו באמת ברמה מאוד
כן,
נמוכה.
למרות ש...
תראה, באמת ברמה נמוכה.
אני חושב שהיה צנה אחת שכן הייתה בעיניי צנה טובה, וזה דווקא הצנה שהן רבות בים שם בסיני, שהן... צריך להם הרבה כנות, שאתה יודע, שבעצם מאיה...
זה
הסצנה
שהיא אומרת לה, אני נותנת לך את כולי, אבל זה לא מספיק לך?
יכול להיות, אבל מה שכן, היא דיברה על זה שבעצם שטחה בפניה, אתה שמה למולת המראה, שנתי רצה להתנתק מהלפיתה שלך, הוא לא סיפר לך עליי, כי הוא רצה חיים של עצמו, והוא לא רצה את החיים, כי עדן היא נורא שלטנית, נכון? היא רוצה לשלוט בכל, באחיה, בעתיד שלו, במאיה, במה יהיה לו, מה לא יהיה לו, מה לא יהיה, כאילו... והעיבוד שליטה גרם לה התחרפנות, ואולי זה כאילו היה קצת מהתהליך שהיא עברה, שהיא הבנה שהיא לא יכולה לשלוט בהכל, ושהיא צריכה גם להרפות בשום מקום.
אז אתה מבין מה הסיפור? הסיפור הוא כאילו, נערה תל אביבית מועדונים עבודה, שמתחברת עם איזה ילדה בת 17, ואז הילדה בת 17 עושה לה שיחת הוכחה, וזהו, והיא מתגברת על האובדן של אח שלה.
אתה עושה את זה פשטני מדי.
לגמרי, אבל הסרט הוא פשטני. אין פה שום תהליך, אין, ושנה אחרי היא עם קוקו בלי איפור. וואו, מדהים.
לא, בסדר.
לא, נו, מה, זה, אין תהליך, אין כלום.
אני חושב שהיה קצת, היה קצת תהליך, היה קצת תהליך. היא עשתה דברים, היא הצטערה עליהם, זה גרם לה להתמודדות, היא הבינה שלא חשלות בהכל, היא הבינה שנתי לא יחזור, היא הבינה שאין תחליף, היא הבינה שאנשים שחיים של עצמם שלא חשלות בהם. כן, זה...
אני לא חושב, זה הרי לא עובד ככה, החיים לא עובדים ככה, זה לא שמשפט אחד מנערה בת 17 עושה, או ריב אחד עושה לך את זה, ואז אתה גם מצליח לקשר את זה, אתה מצליח לקשר את זה עם היחסים עם אמא שלך, והיא הולכת הביתה והיא מבקשת, היא קישרה, היא הבינה שכמו שהייתה לנתי, היא הייתה לאמא שלה, ואז היא נכנסת למיטה ומבקשת סליחה, תקשיב, כן. נו, נמוך, רמה נמוכה, נו, באמת.
אני חושב
שבכלל
היחסים בין...
אנשים יכולים לעבור 5 שנים על שפת הפסיכולוג ולא להגיע לתובנות כאלה, אז ריב אחד עם ילדה בת 17 והיא אומרת לך, כשהיא נותנת לך בפרצוף את האמת, זה מה שגורם לך להבין ולהפנים, הנסיעה באוטובוס חזרה לארץ. עזוב, נו, עזוב, זה רמה נמוכה, והיא לא מעניינת, זה באמת לא מעניין, זה לא החיים, זה לא מעניין, זה לא אמין.
אני חושב שהיחסים בין עדן להורים שלה, הם... הם באמת נקודה חלשה, כאילו, זה היה דמויות שהן קצת מיותרות בעיניי, כן. כאילו, הקווי הלילה שלהם מחברים לעומת הקווי הלילה המרכזי.
זה קצת, זה אוקיי, בסדר.
וגם, אתה יודע, וגם שלומי שבן, שהיה בעל הבית של הפאב, שמנהל תורמן, גם היה קצת, לא יודע, קצת פיסות יחסים כאלה, שהם לא התחברו מספיק, אני חושב, לא היו מודקות מספיק ללילה של הסרט. כן. אני אמרו ששחקנים טובים סך הכל, כן, גם נתגרתי, לא, שחקנים עצמם.
נתגרתי היא שחקנית טובה.
וגם אבא, דניאל זאדה כהן, איך קוראים לו משהו כזה.
נכון, אבל גם נתגרתי לא שחקה טוב. לטעמי, לא שחקה, היא לא תאמי, לא אמינה בכלל. שחקה בכי. כל הסצנות שלה היו משחק של בכי. בסדר.
טוב, אז לא
אהבת. אני לא אהבתי, ומה שסניתי זה שהיא לקחה את הפרסים מסרטים אחרים שאני לא ראיתי, אבל עכשיו אני רוצה לראות שלדעתי... אתה יודע איך זה, הזוכה מקבל את התהילה, ואנשים הולכים לראות אותו, והיו עוד, כביש הסרגל, ויש עוד, יש עוד.
חמדה, כן.
כן, שהם לא זכו, ואנשים לא ילכו לראות את הסרטים האלה, כי הם לא זכו בפרס, כי תום נשם. אז חוסר הצדק, אתה יודע, אני לוחם הצדק, זה מעצבן אותי. חבל, חבל לי על הקולנוע הישראלי.
בסדר, לא יודע, עד אתה מחריף מדי עם הסרט, כאילו לא עד כדי כך זבלוני, ועד כדי כך זה...
תקשיב, הוא לא ברמה של 7 ברכות, אמרתי את
בסדר,
זה.
בסדר, אולי לא היה אף סרט ברמה 7 ברכות השנה.
אז לדעתי כן היה.
אבל אתה לא יודע להגיד להצביע על אף אחד כזה.
נכון, אני אלך לראות אותם ואני אגיד לך.
אוקיי.
אני לא יכול, אני לא מקבל את זה שהשנה לא היה 7 ברכות.
היה 7 באוקטובר.
כן, טוב, בסדר. מה אנחנו רואים בעוד שבועיים?
טירוף בשניים. זה שם הפודקאסט שלנו.
סליחה?
ג'וקר טירוף בשניים.
ככה כאון, ככה הוא נקרא?
כן.
וואלה. כאילו בינינו, מה, אתה ג'וקר ואני
ארמי? ככה יצא.
אני יודע. בסדר. אני נאלץ. חשבתי שאתה תגיד שאתה רואה את... יש עכשיו את הג'וקר, לא? או שדיברת על זה בפרק הקודם?
מה?
הסדרה הג'וקר.
כן, לא דיברתי עליה. לא ראיתי אותה עדיין. הסדרה היא בטמן, לוחם הצדק. אז זה תדבר. באמזון.
יש הג'וקר עם... לא הג'וקר. לא, סליחה.
פינגווין. פינגווין, פינגווין. יש לי הרבה בקלוג.
זה כולם באותו
עיר. יש לי הרבה בקלוג.
כן, בסדר. טוב, בסדר, אורן. אני לא רוצה לראות יותר את העולם הזה של גותם סיטי, אבל אין לי את זה. אני נאלץ, אני משלם את המחיר. בסדר. אורן, את הפרק הזה אתה ערך. ואם יש לכם המלצות או ביקורות, מוזמנים לכתוב לנו לסרקסטים@gmail.com. אם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, מוזמנים לשתף אותם עם חברים, דרג אותו באפליקציה. אנחנו אוהבים לקרוא את המיילים שלכם. בזה סיימנו להיום, נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.